בכלל, אנחנו, הנושא שצריכים לדבר על ימי הקיץ. בכלל, ימי הקיץ זה נושא מאוד מעניין, כי בתור מגיד שיר בישיבה ובתור זה, הקיץ זה רק חודשיים בשנה, אבל אצל הילדים, אצל התלמידים, חצי שנה אחרי הקיץ, מדברים עוד מהקיץ שהיה, ומאמצע חמש חודשים עוד לפני שמתחילים את הקיץ, מדברים על הקיץ. פשוט הקיץ לוקח מקום אצל הילדים לכל השנה. אני מקווה שבקיץ הם גם מדברו להם מהישיבה, אני מקווה. אבל רואים דבר אחד מעניין, שהקיץ לוקח מקום מאוד רחב. שלכן, זה מאוד נחוץ שצריכים לנצל דבר כזה כמו הקיץ לדברים מאוד חיוביים. כשרואים שאצל הילד הקיץ זה כזה דבר מרכזי, כזה דבר חיובי, אז אפשר לנצל את זה. באופן כללי, אצל הרב, כשהרב בכלל דיבר מימי הקיץ, בפחד בשנים הראשונים, הרב מאוד שלל את הרעיון, את המילה הזאת של, של חופש. המילה חופש, הרב שלל לגמרי. מה פירוש חופש? הדבר היחיד שהרב אמר, יש חופש, חופש מהיצר הרע. אבל מהחופש, הרעיון של חופש, מה פירוש חופש? בפרט שבכלל כל יהודי צריך צריכים לגדול, צריכים לעלות בקודש. הרב אומר עוד יותר, בפרט ילדים בזמן שהם זמן הגדילה, אז כל יום נחוץ בשבילם. אז לא שייך להגיד אצל ילדים בזמן שהם גודלים שיהיה חופש, לא שייך. זאת אומרת, הם צריכים לגדול בכיוון שצריכים לעבוד בקיץ עם הכיוון שלהם, איך צריכים לגדול. אבל מה? בפרט אני לא נברא ישראל לשם שזכויני. אז אם יש כזה דבר של ימי הקיץ, בוודאי שצריך להיות בשביל שם שזכויני, חייב להיות, אחרת זה לא... מה כל העניין הזה? בכלל, הרב, יש את המכתבים מהשנים מהם, שהרב כותב, אילו יאשר חילה הייתי מבטל את זה. בעובר, בעתיד. אבל כנראה שב... אחר כך הרב אומר רק בעיקר לנצל את זה בלימוד התורה, לא להפסיק לימוד התורה. זאת אומרת, מהרב עצמו רואים חופש מיצר הרע.
חופש מלימודי חופש.
לימודי חופש, כן, זה מקרא מיצר הרע. העניין הוא ככה. יש שני דברים. יש, באופן כללי, יש את החופש, את הקיץ, שגן ישראל נוסד בכלל בשביל לקרב ילדים, ואלפי משפחות נבנו עד היום בזכות הקמפים, בזכות הילדים שהביאו אותם לגן ישראל, לקמפ מונו, לכל הקמפים בכל העולם, הרבה הרבה. בתקופות היותר מאוחרות, נהיה הקמפים יותר מילדים שלנו. יש גם בעולם, הקמפים בעולם יותר בשביל ילדים שמקרבים מהחוץ, אבל הקמפים למשל כאן, בניו יורק, יותר לקהלים שלנו. אז הרב התחיל לי יותר לצעוק ולהגיד למה לומדים כל כך פחות. צריכים להוסיף לימוד וצריכים זה, וגם בקמפים די קמפס, אז באמת, מה שהרב טבע מאוד את העניין של... אז התחילו באמת ללמוד יותר שעות, הוסיפו שעות לימוד בכל המקומות, גם בדייקים כאן בעיר, וגם בקמפים בקונטרס. יש שיחה מהרבה, אני צריך רק להסביר את הבעיה שיש אצל תלמידים. מצד אחד, זה שהילדים נהנים ברעיון שיש חופש, יש כמה סוגי ילדים. יש סוג ילדים רציניים שהם בכלל היו מבטחים על כל החופש. הם ילדים רוצים ללמוד, הם רק דואגים ללכת לגזי קמפ, שמקום מה יותר רציני ומה יותר ללמוד. יש כאלו ילדים. אבל יש כאלו שהלימוד אצלהם אומרים זה חופש. כל השנה למדתי, הייתי באתי לישיבה יום יום, הלכתי מהבוקר עד הערב כל יום, עכשיו תן לי בריק, תן לי מנוחה. מה זה לחץ? כמה שעות קודש תרשקי? זה בשבילו לחץ. מעניין מאוד, ראיתי מכתבים, ראיתי שיחה מהרבה, שהרבה באמת כותב שימי החופש, הרבה כותב, זה אין חופש מלימוד התורה, צריכים ללמוד, הרבה לא אומר ללמוד כל היום, צריכים ללמוד זמן, להקפיד על זמני לימוד, הרב אומר שזה באמת זמן לחזק את הגוף. הרב לא משולל, לא הרב אמר, בוא נסגור, נפתח כל היום ישיבה. הרב לא שולל את זה. הרב צריכים באמת לתת לילדים את הברייק, ברייק מסוים צריכים לתת. אבל צריכים לדעת שזה לא ברייק מלימוד התורה, צריכים לתת לו חיזוק כדי להתכונן מהיום שסוגרים את המוסד, מיום שמסיימים, זה כבר מתחיל את ההתחלה לשנה הבאה. זאת אומרת, הילד מתכונן להתחיל יותר חזק את שנה הבאה. זאת אומרת, הבריק הזה שיש בין סוף הזמן להתחלת הזמן הבאה, זה בשביל שהילד יכנס לישיבה עם חשק חדש. זאת אומרת, עם דבר שזה נמשך כל הזמן בלי הפסק, אז אין חיות, מאבדים את החיות. כשיש בריק, וגם בתוך הבריק, זה גם לא הפסק של לימוד התורה. זה לימוד התורה ביחד עם לדאוג לבריאות הגוף ולכל הדברים האלו, אז הרב נותן איזה משל כמו ספורטאי, שהוא צריך לקפוץ, לקפוץ הוא צריך ללכת אחורה כדי לקפוץ את הלעוד קדימה. זאת אומרת, כדי לעשות את הפעולה הזאת צריכים לעשות בריק. אז בשביל זה יש את העניין של להתחיל מחדש, את הזמן הבא, אז הרב אומר, מהיום שהיה סיום, מתחילים כבר את ההכנה לשנה הבאה. זאת אומרת, כל הרעיון של הקיץ, זה רק בשביל להכין אותו לשנה הבאה, להכין אותו להתחדשות לשנה הבאה. הרב פעם בשיחה של, בקשר לפרשת שלח, רב אמר, מחסידות מסבירים את העניין של חטא המרגלים, שחטא המרגלים, הם אמרו שכשישום במדבר, אוכלים את המן, ענני הכבוד, כל העניינים לא קשורים לעולם הזה, אז זה הזמן שאפשר לעבוד את השם כמו שצריך. כשיבוא לארץ הקודש, להתחיל להתעסק עם העולם, זה הזמן בעייתי, זה הזמן שקשה לכנס, קשה גם לעבוד את השם ביחד עם להיות חרישה, זריה, קצירה, ולעבוד עם העולם הזה, ולעבוד עם עסקים, עם כל העניינים האלו, זה קשה, אי אפשר. זה היה הטענה של המרגלים. אז מה ענו להם למרגלים? לא, אחרת. תויב אורץ מועיד מאויד. זאת אומרת, לא. יש זמן שישו במדבר, לא ניסנו תורה, אלו לא יכלה המון. באמת, יש זמנים שלא יכלה המון. וכל אחד בחיים יש לו זמנים שהוא זמן, שנמצא במצב שלא יכלה המון. אבל יש, צריכים לדעת, שיש זמנים שעושים דברים אחרים, אבל לא מתנתקים מהתורה. ולא מתנתקים מעבודת השם. בחור צריך לדעת, בזמן שהוא ישיב בישיבה, הוא באמת בזמן הזה הוא הולך לעמוד. אבל צריך לדעת שיש זמנים שצריכים לצאת לכם, אז אתה לא מתנתק מעבודת השם. לא מתנתקים מעבודת השם, לא מתנתקים מכל העניינים, זה לא בריק, זה לא חופש שאתה מרגיש עכשיו זה זמן אחר. והרב אומר עוד יותר, בפרט מילדים קטנים, שיש זמנים של כל השנה, זה זמני לחץ. נמצאים כל הזמן בלחץ. בבוקר צריכים להעיר את הילדים, צריכים ללכת לחדר, לבית ספר. הוא חוזר, יש עבודת בית, צריך ללכת לישון כדי לקום בבוקר. הגלגל זה מאוד מאוד מאוד... אין אפילו זמן, כמעט אין זמן לילדים. עסוקים כל היום עם הילדים, אבל אין זמן לילדים. למעשה, אפילו שבת זה כבר יותר זמן, באמת שבת זה הזמן יותר להתמסר. ימי הקיץ, הרב אומר, זה הזמן שאין כזה לחץ כמו כל השנה. הלחץ הוא לא כל כך גדול. למשל, יש ימים שאין קמפ, אבל כשיש כן, אז אין את העבודות בית, אין את כל הלחץ הזה. אז זה הזמן שההורים יכולים לתת, בפרט הרב מדגיש את זה, האמא, שהיא בעיקר צריכה להתמסר לילדים יותר מהאבא, זה הזמן שיכולה לתת לילדים את הזמן איכות. לילדים, זאת אומרת, הרב מדגיש את זה. לספר סיפורים, ובתוך הסיפור הזה להכניס מסר רוחני, להעביר לילד את המסר הרוחני בתוך הסיפור. זה זמן איכות שההורים יכולים לתת לילדים. וזה מדברים על ילדים שהם נמשרים בעיר. אותו דבר גם נגיע לכם. שזה מאוד מקבידים ומאוד דואגים שינסו מדריכים, כמו שחבר'ה שיש להם תוכן עצמי, יש להם תוכן להעביר, אז באמת להעביר לילדים בקם את הוורמקייט, את החסידישקייט, את הברן, שזה הזמן המיוחד שאפשר לתת להם. בפרט ששם אין דבר שיוצר אותו. הוא לא עסוק עם ההורים, ולא עסוק עם הבית ספר, ולא עסוק עם שהוא עסוק עם איתו כל היום 24 שעות. ובאמת, אני שמעתי מהורים, מילדים קטנים, מכל גילאים, שהילד הגיע עם ברן, עם כוח, רואים את זה באמת, חמין. אמנם הוא למד כמה שהוא למד, אבל עם הכוח, עם הברן, הוא הגיע עם חיות חדשה, וזה דבר מאוד גדול. מעניין מאוד. היה לי תלמיד. התלמיד היה לו, אפשר להגיד, מבחינת הבעיות משפחתיות, כמה שאפשר לשער את הבעיות שלו, אפשר להגיד, אחת הבעיות הכי גדולות שהיה בין תלמידים שעברו אצלי במשך השנים, זה היה התלמיד הזה. פשוט. לא משנה, אני לא רוצה לכנס לבעיות שהיה לו. היה תלמיד מאוד מאוד קשה. החזיקו אותו בישיבה, פשוט ריחמו עליו, אז החזיקו אותו. ידעו את הבעיות שלו, אז ידעו שצריכים להתחשב עם המצב שלו, לא עושה את זה בכוונה, כאילו רוצה, כאילו, לאחס חס וחלילה, אבל ידעו שהוא בבעיה. אני ידעתי את הבעיה שלו, אז מאוד מאוד קירבתי אותו, ומאוד דיברתי אותו, הכל עשיתי, פעולות, כדי שהוא ירגיש טוב, הקפדתי כל יום לדבר איתו. הבחור הזה בא בחור אמיתי. אמרת, הוא לא... היה אמת. אמת אצלו היה... הוא לא למד באמת. משהו עשו, עשה באמת. הוא עשה שתיק לרבה. הוא לא הכביר, לא שאחד, עושה שפיצל ובורח. הוא עשה שפיצל, הוא ראה, כולם ראו, הוא עושה את השפיצל. הוא היה אמיתי, הוא לא פחד מאף אחד. היה, הבינו אותו, אבל... כשהוא לא למד, הוא לא פתח את הגמרא, הוא לא פתח גמרא, הוא הראה את עצמו כאילו לא אומר, אין כסף, לא, הוא היה... בקיצור, היה לפני סוף השנה, דיברתי איתו, יום אחד לקחתי אותו בצד, דיברתי איתו בעריכות, לא היה לפה מה למה, אז היה עוד רפורט קארט בישיבה שלנו, לא היה למה לכתוב, סתם לכתוב על כל הרפורט קארט אפס, לא היה מה לכתוב, רק כתבתי, כל פעם כתבתי לו, יש לו כוחות גדולים, רק כתבתי את הפוטנציאל, את הכוח שיש לו. הגיע סוף השנה, לפני מתכוננים ללכת לקמפ, ואני אומר לו, תשמע, אני בטוח שבקמפ מאוד מאוד תצליח, שם הוא רחוק מהבית, שם הוא... אין לו, הולך למוסד אחר, צוות אחר, דף חדש, אני בטוח שהוא יצליח. אומר לי התלמיד הזה, רבי טברסקי, איך אתה יכול להגיד לי כשאני אצליח? מכיתה ג' אני כבר לא לומד מילה. מכיתה ג' אני לא לומד מילה, ככה אומר לי. אז מה, איך אני יכול להצליח? אז אני אומר לו, נספר לך סיפור. זה סיפור מאוד מעניין. היה בשכונה שגרו שני ילדים בשכנות. הם היו חברים מאוד מאוד טובים, שני החברים האלו חברים מאוד מאוד טובים. הם גרו בשכנות, אז הם מגיל ילדות הלכו ביחד לישיבה, חזרו ביחד, כל הזמן ביחד. אבל מה? היה חילוק גדול בין התלמידים. תלמיד אחד היה המצטיין בכיתה, בבית ספר. כל חלק זמן שגמרו היה חלוקת פרסים, הוא מביא את המתנה הגדולה. החבר שלו עוזר לו רק לסחוב את החבילה. הוא אפס, לא לומד, לא מביא, כולם מביאים לה מתנות גדולות, קטנות, משהו. הוא, הילד השני, לא לומד כלום. לומד אולי משהו, אבל מתנות בכלל לא בגדר אליו. שנה אחרי שנה, הוא המצטיין הגדול, והוא הנכשל הגדול. וכך הולכים שם, אבל הם חברים הכי טובים. הולכים ביחד, חוזרים ביחד, וככה הולך שנה אחרי שנה. לפעמים יהיו בר מצווה, ילדים גדולים. האבא של אלן הנכשל, כבר מאוד כאב לו המצב הזה. אז הוא אומר לה, הוא פגש את האבא, השכן שלו, של הילד המצטיין, הוא אומר לו, תגיד לי, מה הסוד שלך? שיש לך בן כזה מצוין, הוא המצטיין של הישיבה, הוא מביא את הפרסים, כל דבר הוא מיוחד. כל מבצע שהחיידר עושה, הוא עושה את זה, כל דבר. הבן שלי אפילו לא מתעניין בזה. הוא אומר לו, תשמע, אני, כל מבצע שהחיידר עושה, אני אומר לילד שלי, כמה שהסקול נותן, אני נותן מימול. שווה של $10, נותן לך $10 מימול. $100 מימול. תקנה לך ספרים, תקנה לך דברים. אני, אז הילד יודע מה שהוא עושה בכיתה, מה שהוא עושה בבית ספר, השכר שלו כפול. אז זה עובד. נו, אז הוא אומר לו, תדבר מהבן שלך. בסדר. הוא הלך, אמר לבן שלו, תשמע, תקח את עצמך ללימוד, תקח את עצמך ברצינות על זה, ותתחיל לעבוד. מה שהסקול נותן, אני מכפיל ומשלי, הכל אני אעשה בשבילך, הכל העיקר שתלמד, העיקר שתהיה תצטייר. אז הילד אומר לאבא שלו, אבא, אני לא צריך מתנות, ואני לא מעוניין במתנות, לא מהבית ספר, לא ממך, אני לא מעוניין בלימוד, תודה רבה, וזהו, תן לי מנוחה. שום דבר לא עוזר, שום דבר. אז האבא פשוט שום דבר לא עוזר, עידוד, שום דבר לא עוזר. אז האבא הלך לרב העיר, להתייעץ איתו. הרב העיר מכיר את כל המשפחות כאן, את כל ה... שאל אותו, סיפר לו את כל הסיפור, ואומר לו, מה אני יכול לעזור לילד שלי? ממש, אני כבר מנסה, אני מבטיח לו הכל, שום דבר. הוא אומר לו, תשמע, הילד שלך, לדעתי, הוא עוד יעבור הרבה הרבה מהילד השני. הוא יעקוף אותו בלימוד, הרבה, בין ערך יותר. הוא יהיה המצטיין המצוין האמיתי. הוא יהיה ילד טוב, הוא ילד טוב, אני לא מבטל אותו. אבל הבן שלך היה המצוין האמיתי. הוא אומר, מה אתה, רוח הקודש מדבר? הוא אומר, לא, רוח הקודש. אני אסביר לך את זה. הילד ההוא ילד טוב, ילד רגיל, ילד טוב, מצטיין, למידות טובות. נותנים לו מתנה, זה עובד. אתה נותן לו עוד מגמול, זה עובד עוד יותר. תדע לך דבר אחד, יום אחד נגמר המתנות. יש גיל, עד איזה גיל עובדים עם מתנות. יש גיל אם אתה באמת רוצה ללמוד או לא רוצה ללמוד. הילד שלך הוא אמיתי, הוא באמת לא רוצה ללמוד. אז לא מעניין אותו מתנות, לא, הוא אמיתי. ברגע שיגיע רגע האמת, הוא יתפוס את עצמו. הוא ייקח את עצמו ללימוד, הוא יעקוף את כולם, הוא אמיתי. כשאחד רוצה ללמוד באמת, אין שום דבר שיעצור אותו. הוא לא צריך מתנות, הוא לא מעניין אותו מתנות, הוא ייקח את עצמו כמו שצריך, ואז תראה מי זה הבן שלו. כך הוא אמר לו הרב. עבר באמת כמה שנים, וזה היה ככה. הוא לקח את עצמו, לקח לו עוד שנה, שנתיים, עד יום אחד החליט שצריכים לקח את עצמו בלימוד, ובאמת, ברגע שלקח את עצמו, זה אמרתי, סיפור הזה סיפרתי לתלמיד שלי שהיה נכשל מכיתה ג' לזה. אמרתי לו, תשמע, עכשיו אתה הולך לקם, אתה אמיתי, אתה לא לומד, אתה לא, באמת לא לומד, אבל עכשיו, ברגע שתחליט ללמוד ואתה יודע שלימוד התורה זה דבר יקר, הוא ידע את האמת, כמו שהוא היה בחור אמיתי, הוא ידע שזה הנהגה שלו, זה... יש סיבות שזה פשוט ככה מוציא את הכאב שלו בצורה, אבל את האמת אתה יודע. הוא נסע לקם והוא חזר מהקם, בקם הוא עשה בעל פה 17 דף גמרא. זה המצוינים שהתורמים כל השנה לא עשו מה שהוא עשה. כמו שאמרתי לו, הוא באמת לקח את עצמו, הקמפ שינה אותו. שנה הבאה, אני הצעתי לאבא שלו, אני ידעתי את הבעיות מהבית, שהוא היה מספר לי, אמרתי לו, תשמע לדעתי, הצעתי לו, תראה, אולי צריך, הוא צריך לשנות אווירה, צריך לשנות מקום, לא אמרתי חלילה לאבא שהוא צריך לצאת מהבית, כי אתה יודע, לא, נעשו לי לכנס לפרטים, מה שהוא סיפר לי, כל מה שנסע בבית. אבל לא אמרתי לו פשוט, תראה, בקמפ הוא מאוד הצליח, אולי צריך להחליף מקום, וירא מקום, וגוי למוקם תוירה. למעשה, הוא הלך למקום אחר, ושמעתי אחר כך אחד מהצוות, אפילו שהיה פברינגן עד שתיים בלילה, אחד הסיידך סיידה שבע וחצי, הוא כבר ישב מהסייד מהספר. בחור אמיתי, מה זאת אומרת? מפברינג, תושים מפברינג, אחר כך מחורת זה, יש, זהו הכוח של הקיץ. הוא לקח את עצמו ברצינות, והוא השתנה מהקצה אל הקצה. היה לי עוד מקרה מעניין, היה תלמיד שלמד אצלי, זה גם היה מקרה קשה, זה היה מסוג אחר של בעיה. הוא למד אצלי, ילד מאוד מאוד קשה, אבל סוג אחר של בעיה, ושנה אחר כך הוא הלך לכיתה אחרת. מבחינת הישיבה, הוא היה צריך, הם רצו לזרוק אותו מהישיבה. זאת אומרת, הוא היה ילד כזה שהחליטו לסלק אותו. זאת אומרת, ישבו עם מישהו ודס לסלק אותו. הוא הגיע אליי, הילד הזה הגיע אליי, לפני הקיץ, והוא אומר לי, הוא רוצה ללכת לקמפ טוב, שחברים הטובים הולכים, אבל הקמפ לא רוצה לקחת אותו. הם ידעו מי הוא, הם ידעו שהוא יבוא לקיץ ויעשה חוכמות כמו שהוא יודע לעשות חוכמות. והוא אומר לי, אני רוצה לנסוע לקמפ, אני אומר לו, תשמע, אני אעבוד בשבילך. אני מצלצל לעד, לעד של הזה, המארגן של הקמפ, שהוא היה תלמיד שלי לשעבר, שנים, 10 שנים קודם, למד אצלי. ולמדתי, דיברתי איתו, אמרתי לו, תשמע, אתם לוקחים ילדים מכל מיני מקומות, חב"ד הולך להציל ילדים מכל העולם. כאן יש לך ילד שאתה יכול להציל אותו. אני מבטיח לך שתהנה ממנו בקיץ. כל הדרשות שלום שקיבלת במשך השנה, אבל בקיץ לא יהיה ככה. ואני מבטיח לך. בפרט שמשתדלים, ילד מרגיש משתדלים בשבילו, והוא רוצה ללכת לשם, אז ישתנה, יעבוד איתו. וגם סידרתי לו את הכסף, לא היה לו גם כסף לנסוע, סידרתי לו את זה הכל. זה שזה זה, זה גם מבחינה, הוא ידע שאני עוזר לו מבחינה גשמית ללכת לשם, וגם מבחינה שאני הסקתי לו את זה, והבחור הזה התקבל בקמפ. היה בקמפ הזה, היה טריפ שנתנו לה, טריפ מיוחד, שרק אלו שעברו את כל ההצטייניות, היה טריפ, שבסוף לטריפ הזה הגיעו רק 8 ילדים. מכל הקם, רק 8 ילדים קיבלו את הכי גבוה, והוא היה בין 8 ילדים. הוא צלצל אליי, הודיע לי את השמחה הזאת. הרגחה פרטית, שבועיים לפני התחלת הישיבה, התחלת הזמן, הייתי צריך משהו לקחת מהמשרד, ונכנסתי. ובדיוק, המנהל ישב שם, ובדיוק צלצל טלפון, ובדיוק היה אבא של הילד הזה, השגחה פרטית, שהאבא של הילד היה צריך לצלצל. ובדיוק הייתי בפנים, אז המנהל רצה כמה מילים, אמר לאבא, תצלצל בעוד 5 דקות, אני עכשיו באמצע משהו. הוא סוגר את הטלפון, הוא שואל אותי מה אני אומר. כי כבר אמרו לו, שלחו לו את המכתב שהוא סולק מהישיבה. צריך להגיד לאבא את ה... זה סוף פסוק ואין מה לדבר. אמרתי לאבא, למנהל. אני שלחתי אותו לקם. הוא הילד הכי מצטיין בקם. גמרנו, מה שהיה היה, גמרנו. את הילד השתנה. בשום אופן. אפשר להגיד לאבא, תנאים, שיראה באמת שהכל יעבוד וזה וזה. אבל חלילה, זה היה נס שהייתי בשעת מעשה. ממש נס. וזה היה, וזה היה למעשה. בעוד 5 דקות, האבא צלצל, הוא אמר לו, אני שמח להודיע לך שהבן שלך ממשיך, אבל צריכים איזה מיטינג, אסיפה, לעבוד שזה יהיה בצורה, ובאמת, הוא המשיך בישיבה, והמשיך בישיבה בבית מדרש, ברוך השם, היום יש לו בית לתפארת, בית חסידי, ברוך השם. אז מה הסוד של זה? לאוי לו אילמויד אודום במוקוים שלי בוי חופץ. ודובו שלי בוי חופץ. בן אדם בקיץ, בגלל שכל כך אקסיינינג מהקיץ, ילד אוהב את הקיץ, ילד אוהב ללכת לקם, אוהב את זה, וכשאתם מעוררים אותו בצורה חיובית, את הלימוד ואת ההנהגה ואת זה, ונותנים לו ורנקה את חסידי, אז זה משנה את הילד. זה פועל מאוד חזק. דבר שני בוי חופץ. למצוא, שמעתי פעם, שיש מדרש, וישב יינקר. המדרש אומר, כל מוקם שיש ישיבה עשות מקטרק. הוא מביא שם כמה מקומות, וישב עשות מקטרק. בחור, איפה שרק יושב בישיבה, איזו ישיבה שרק ילמד, מקטרק. הישיבה זה יותר טוב, השינה זה, איפה שאני לומד זה לא טוב. זה טבע של ילד, איפה שרק ילמד. כל השנה אומר, השני, מקום השני יותר ירוק, הסגינה שם יותר. כל מוקרים שיש ישיבה סוף מקטרק, אבל בכם, הכל טוב. שזה, זה מעלה של ילד בכם. רק מה צריכים לנצל את זה בצורה מאוד חיובית, בצורה... נגיד לכם עוד יותר. היה פעם קבוצה של תלמידים שהם לא הלכו ל-overnight camp. היה להם ג'אבס, קאמפ בעיר. היה להם, או שההורים לא יכולו לשלם את זה, לא משנה למה. היה בדיוק 15 בחורים שנשארו בעיר. ובדיוק דיברו בינינו, הצוות, צריכים לעשות מה שאמר בחורים. ואני באותו קיץ נדברתי עם הרב גולדשטיין, רבי יוסל גולדשטיין, עליו השלום, נדברתי ללמוד איתו באותו קיץ חסידס. לפני התפילה, איזה כנסת מסוים, ונעשה קביעס בחסידס. אז אמרתי לעצמי, אני לא צריך לארגן שום דבר. מגיד שיר בחסידס יש לי, מקום איפה שללמוד יש לי, צריכים רק להגיד לחבר'ה שיש לי משהו. הגיעו 15 בחורים כל יום, אז החמרנו, אם יש לנו כבר קבוצה, אפשר גם להתפלל ביחד. אז היה שיעור חסידס מ-8 עד 9 כל יום בקיץ. ואחר כך מ-9 אז התפללו. לא היו צריכים שעון מעורר, ולא היו צריכים להביא אותם, לא צריכים להודיע עליהם שצריכים כבר לבוא. כל הקבוצה הגיעו ללמוד חסידס ב-8 בבוקר, בזמן שזה, כמו שאומרים, התנדבות מלאה, רק התנדבות, אתה לא חייב לבוא, עשית לכם טובה. אבל זה היה דובר שלי בחופץ, מוקם שלי בחופץ, זה, הם נהנו. אחד מהבחורים, בבית מאוד אמריקאי, שהיה בקבוצה הזאת, הוא אמר לי, אחרי הקיץ, הוא אומר לי, רבי טברסקי, אני למדתי בקיץ חסידס יותר מכל השנה. כך הוא אמר לי. זה לא שהוא למד, בעצם בכמות הוא למד הרבה יותר כל השנה. אבל להגיע עם חיות ולרצות ללמוד, ולמדנו לא דברים קלים, למדנו בהתחלה מאמורים של, מסתם זה אחר כך מאמורים של, היה המשך מסוים שלמדנו, דברים, אבל רצו לבוא, זה היה עניין של דובו שלי בחופץ. זה שעה אחת, אבל השעה הזאת, יופי שואה אחס. השעה הזאת השפיעה כל השנה, הבחורים כל כך נהנו מזה, זה היה משהו מיוחד. אחר כך הם הלכו לעבוד בקם, ואחר כך סידרו להם עוד איזה שיעור, שיהיה להם שיעור בניגלה גם כן, רפיניה למד אותם בצורה, והם באו. אבל בחסיד הזה שאני הייתי איתם ביחד, כל כך נהנו, כל כך הודו לי, זה היה משהו מיוחד. זה נקרא דובר שלי בחופץ, מוקם שלי בחופץ. וזה מה שהרב אומר, שההורים בזמן הזה איך לקחת את הילדים, לספר להם סיפורים, ובכל סיפור שיהיה את התוכן, את העניין הזה. אני רוצה להגיד משהו שאפשר ללמוד, שהרב דיבר פעם כינוס, מעניין מאוד, פעם ביקשו מאשתי לדבר בפלורידה, בשתי מקומות, לקחה שיחה מהרבה, והיה מסר רק מהשיחה הזאת, מאוד בדומה, זה מאוד השפיע. אחר כך היא חזרה, היא דיברה עם אחותה, אז היא דיברה, אז היא אמרה לה, זו השיחה מתוך שחוב דלת, שהשוויגר שלי הייתה אצל הרבה, בתוך השיחה, זה השיחה לנשים, והיא נכנסה ליחידס, והרבא אמר לו, תפרסמי את השיחה הזאת בכל הארץ. אז אפילו לא יכלה מאיפה, זה לא היה כמו היום טיפים וזה, לא קיבלה טיפ, ועד שקיבלה איזה הנוכר, רשימה, זה, זה, הייתה צריכה לנסוע לירושלים, לכל מיני כמות, לפרסם את השיחה הזאת. מעניין מאוד, זו שיחה מאוד מאוד יסודית, ואפשר לקשר את זה לעניין הזה שאנחנו מדברים עכשיו בקשר לקיץ. הרב אומר כך, בנוגע למחלוקת של קוירח, שחלק על מוישה וארי, אז קוירח הגיע עם שלוש עניינים, שלוש שאלות, שלוש דברים. דבר ראשון הוא אמר, הוא שאל את מוישה, ביי שמאל לספורם, יש מה לספרי תוירה? חיה במזוזה או לא? ומוישה אמר לו, כן, חיה. אז הוא צחק על מוישה, איך יכול להיות כזה דבר? הבית מלא ספרי תורה, וכאן רק פרשייה אחת בחוץ, יעמוד במזוזה. הוא צחק. אחר כך שאל אותו טליס, טליס שכולו התחילס, חיה בחוץ, התחילס. הוא אמר, כן, אז הוא עוד פעם צחק. כל הטלית שהוא התחיל, מה צריכים את החוט הזה? אחרי שתי השאלות, אז הוא אמר לו, קולום קולום קדושים, ובסויך מהשם, מדוע תכנס על קהל השם? מה אתם מתנסים על קהל השם? הרב אומר, מקוירח פיק החויו, לא סתם במקום, אמנם זה היה קגנדי, מה הוא רצה כאן? ומה כל המלחמה כאן? הרב אומר כך, וזה יסוד על הנהגה של יהודי. ביי שמאל לספורים. מדברים על יהודי שיודע ללמוד ולומד ושקוע בלימוד. כולו תוירה. יהודי שכולו תוירה. שאלה אם חיה במזוזה. מה זה מזוזה? מזוזה זה לחיות את היהדות. אחדות השם. שמע ישראל השם אלוקינו כן השם אחד. בבית ובחוץ. בית שרואים שיש מזוזה. קורח אומר, הבית הוא מלא ספרים, מה צריכים את זה? אומר לו מוישה רבינו, לא, התכלית של התורה, זה לא ללמוד תורה, זה לא סתם ארון של ספרים, תכלית של התורה, שהתורה צריכה ללמד אותך, אתה צריך להתחזק ולהיות קשור בעצם לתורה. התורה צריכה להיות לראות בך את הרוח היהדות, את הכוח המסירות נפש, את הווי היחוד בתוכה. לא רק כשאתה בפנים בבית, כשאתה בחוץ, בכל מצב שאתה נמצא, אתה רואים בך שאתה חדור ביהדות. זה נקרא יהודי שצר כמו שצריך. וזה אותו רעיון שדיברנו קודם. ילד שלומד בישיבה, מגיע קיץ, אז יש השאלה, כשלומדים תורה, מה הכיוון שלנו? סתם לקחת ילד, תן לו ידיעות, יודע עוד חומר, עוד חומר, עוד חומר? זה בא שמאל לספורים. חסר מזוזה. יש לפעמים שכל הרעיון ללמוד עם ילד, שיהיה לו ידע. יש לו ידע. יהיה למדן, יהיה תלמיד חכם. אבל זה לא התכלית. כלואים אין לו... כאלה אין לו תוירה, אפילו תוירה אין לו. כי תורה, דווקא שזה חדור עם רוח היהדות, דווקא זה חדור עם הכוח של הווה היחוד, עם אחדות השם, זה נקרא תורה. כשלומדים תורה, שאני מתעצם עם התורה, אני מתעצם עם נויסן התוירו, אז, לא משנה בקיץ, בחורף, קור, חוים, אני בעצם קשור עם התורה. כשמחדירים בילד, כשאתה לומד תורה לא בגלל עוד ידע, לדעת, אני כבר יודע את זה ואת זה ואת זה. אני חדור. זה חלק ממני. שאלה השנייה, הייתה טליס שכולו תחילס עם חייבס בחוץ של תחילת. זה רב אומר ככה, טלית זה מקיף את האדם. כשהטלית מקיף את האדם, לא רואים שינוי בין הראש והרגל והלב. זה מקיף את כל הגוף ביחד. מה זה בקשר רוחני? יש התמסרות כללית לקדוש ברוך הוא, שיהודי מתמסר, ריבונו של עולם, אני מתמסר אליך לגמרי. כוח יהודי שמתמסר לקדוש ברוך הוא, לא צריך להוריד את זה לפרטים, לא צריך חוט של חיל לזה. הוא כבר מסור לקדוש ברוך הוא. יהודי שקם בבוקר, אמר מועד אני לפניך, מספיק, הוא התמסר לקדוש ברוך הוא. לא צריך להוריד את זה, לא צריך לצאת ברחוב עם ציצית, לראות שהוא מתנהג כמו יהודי בכל פרט. וזה מה שמויש אמר לו, לא. צריכים באמת את התמסרות הכללית, ודאי. כל בוקר שיהודי קם בבוקר, מועד אני לפניך, דבר ראשון, מתמסר לקדוש ברוך הוא, הכל. אבל זה צריך, יהודי צריך להוריד את זה, כדי שההתמסרות הכללית יחזיק מעמד, צריכים להוריד את זה בחיי היום-יום, בכל דבר. והרבי אומר את זה, מדגיש את זה. ציצית הולכים הקונוף בסילות חילס, כל כנף צריך להיות ציצית. זאת אומרת, כל פינה ופינה, בכל צד, בכל ארבע הצדדים, צריכים לראות את ההתקשרות שלך לקדוש ברוך הוא, לראות את המצווה, את הציצית. בכל דבר שאתה עושה, צריכים לראות את שאתה קשור לקדוש ברוך הוא. בכל פינה שאתה עושה, צריכים לראות את ההתקשרות לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשמחנכים ילד, אני כאומר לך, אנחנו חסידים, אנחנו יהודים, אבל כאשר יש לפעמים הולכים כאן, הולכים שם, לא צריכים להדגיש את זה. לא. בכל פינה ובכל קונוף וקונוף צריכים להראות את היהדות. לא רק שלא מתביישים ליהדות, מתגאים עם היהדות. וככה, גאווה יהודית, ככה אנחנו מחזיקים מעמד, ככה אנחנו מחזיקים, ובפרט ימי הקיץ, שיש כל מיני ניסיונות וכל מיני דברים, ברגע שאני מחדיר בתלמידים, בעצמנו, את הגאווה היהודית, זה משהו אחר לגמרי. הדבר השלישי, כוח טען, כל עום כולם גדוי שם. נשאו לך מה שם, מדוע תסנעשו על קהל השם? מה אותה? אנחנו עם השם, אנחנו, השם אמר על כל יהודי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קודש. כל אחד הוא מיוחד. אז מה הוא צריך ללכת לשאול רב, מנהיג רוחני, משפיע? מה הוא צריך? הוא לא יודע מה לעשות. שמה צריכים רב? שמה צריכים משפיע? שמה צריכים לשאול איזה מנהיג רוחני מה לעשות? שמה צריכים רבה? לשאול אותו על כל דבר. מה? שמה צריכים את זה? הוא חלק מהעם קדוש. אומר לו מוישה רבינו, הקדוש ברוך הוא ברא את היהודים, את הנשמות, והוריד אותם לעולם הזה, והוא מכיר אותם. הוא אומר, אני יודע, יש ניסיונות, החיים זה לא פשוט, ובלי רב יש את הניסיונות שבן אדם קרוב לעצמו, והוא אין עוד אומרו יניגי עצמו, הבן אדם רואה את החסכונות של עצמו, ובלי רב הוא יתה, והוא יכול לעשות הרבה הרבה טעויות, ויכול לרדת מהדרך הנכונה, אבי הישרה, כמו שצריך. חייבים שיהיה רב, כל אחד צריך רב, צריך מנהיג רוחני, לדעת מה לעשות, מה מותר ומה אסור, ולא לא להיות רב לעצמך, לא לפסוק לעצמך. זה היסוד. וזה גם דבר מאוד נכון. יש זמנים שבן אדם נהיה פה עסק. זה בסדר. זה בסדר, אחד בקיץ, יוצאים לקונטרי, הרב פעם אמר, יוצאים לקונטרי, אחד שאל, הרב פעם בשיחה אמר, עולה כל כך הרבה כסף, בתקופה, ביוץ, $1,000 חודש. שזה היה התחלת החופש, $1,000 חודש. אמרו לו, איך אתה מוציא $1,000 חודש? אומר, אתה יודע מה, נסיע לקונטרי, אין רע ואין זה, אני משתחרר מכולם, אני מוכן לשלם אפילו $2,000. להשתחרר מכל הדברים האלו, אני בן אדם משוחרר. הרב יצא צחוק מכל הקונטרי, מכל הדברים האלו. כשאחד משתחרר מרע ועושה מה שהוא מחליט לעשות, טועים. בן אדם צריך לדעת, לא עושים דבר לבד. אם יש דבר ספק, צריכים לשאול. מעניין מאוד, זמן אחרון, התפרסם איזו תשובה מהרב, ומאוד מעניין. היה בחור, ב-770, שהיה לו איזו שאלה. הוא שאל את הרב. אז הרב אמר לו לפנות למשפיע של תויים חיתמים. שיפנה למשפיע של תויים חיתמים. אז, הוא פנה, אז הוא כותב לרב שהמשפיע שלו, המשפיע של תויים חיתמים הוא מנותק, הוא לא יודע כלום, אין לו מי לדבר. הוא לא יכול לשאול את המשפיע בתויים חיתמים. ככה הוא כותב לרב, אין לי מי לשאול. הוא רואה שהרב יענה לו, אין לי מי לדבר. ככה זלזל במשפיע של תויים חיתמים. אז מעניין מה הרב ענה לו תשובה. כשדויר דייר לא רצו בקבול הסויל דה משפיע, הרב השווה את הזלזול שלו, שאין לי מי לדבר במשפיע, לתקופה הזו של מוישה רבינו, שאז גם זלזלו במוישה רבינו. הרב אומר כך, כשדויר דייר לא רצו בקבול הסויל דה משפיע, הסבירו זה, מה שהוא אומר, שהם מנותקים, זה וכולו. ונגיע למויש רבינו או לרשול. אותו מה שאתה כותב על המשפיעים, ככה אמרו את זה בדיוק יודע על מויש רבינו. ואין פלא, שזה גם בנגיע לדורנו. הרב כותב לו, ויחיח עצמו לקבל אוי למשפיע דתו עם חתמימים, ולקיים רויסו בפועל ממש, ביבס אותו. אז הרב ישווה את זה, כן, זה אותו דבר. אז לא רצו לקבל את המשפיע את מוישה רבינו, ואמרו עליו כל מיני דברים, אותו דבר היום. כשיש סדר, הרב אמר, עשה לכו רב, צריכים לשאול רב, צריכים לשאול משפיע, אז זה הסדר שצריכים להיות. וברגע מה שצריכים לזלזל, כאן מתחילה צרות. הדבר הרביעי, זה שלוש דברים. רואים בכל הוראה ממש איך שצריכים להחדיר בילדים שהתורה תהיה חדור עם הווי היחוד, שהילד צריך לדעת שאם בנוסף לקבלה כללית הוא צריך לצאת ברחוב עם כל המצוות חדור בכל פינה ופינה צריך להיות חדור במצוות, וכל דבר צריכים לדעת, לא עושים לבד. מברת נשכנאי גינר פויסק, מברת נשכמן דאומה, לא סניאל מן דאומה, אני לבד יודע מה לעשות, אין כזה דבר, צריכים לשאול לרב. עוד דבר, הרב אומר, שרואים כאן בפרשה משהו מאוד מעניין, שדווקא בפרשה שלנו, בפרשת קוירח, רואים את העניין של חוכמס נושים בונסו בייס, זהו אשתוי של אוים בן פלס. אישה שהחריבה את הבית, זה אשתו של קוירח. אשתו של קוירח דחפה אותו למחלוקת. היא דחפה אותו, אמרה לו, כבוד משפחה, כל הדבר השטויות, דחפה אותו, וככה הוא נתפס לזה. מה שכן אוים בן פלס, האישה הזאת, היא הוציאה אותה. היה לו כבוד, אוים בן פלס שבט ראובן, בגדולי הדור, לא סתם פשוט. גדולי הדור הוא היה, אוים בן פלס. וקוירח נתן לו כבוד הכי גדול. הוא לא יכול להתנתק מהם. ויקי הביאה לה יצא איך שלהוציא אותו והצילה אותו. חוכמס נושים בונסו בייס. והרב אומר, רואים בכלל, מצד אחד, הרב אומר, הגברים בכלל יודעים ללמוד יותר מנשים. תלמידי חכמים יש אצל גברים, לא אצל נשים. נשים לא לומדים תורה. אז איך יש כוח לנשים כאלו כוחות? בחטא המרגלים, מי נכשל? דווקא הגברים. ראש הסנהדרין, אנשים גדולים. ואנשים, בכלל לא, חובבי הארץ. אז איך זה? רואים, יש כוח מיוחד בנשים. הם לא, אי אפשר ככה. בחטא העגל, הם לא נתנו את הצער, הם לא נתנו. במשכן הם נתנו דבר ראשון. יש כוח מיוחד באנשים. אז הרב אומר, אפילו בעל שירד מהדרך, אפילו ילד שירד מהדרך, האישה עם החוכמה שלה יכולה להחזיר אותו. יש לה כוח מיוחד. עם חוכמה, חוכמה סנושים, בונסו בית. עם חוכמה, כמו שצריך, אפשר לבנות את הבית. הרב מדגיש את זה, שהאישה זה קרס הבית, זה עיקר הבית. והרב בכלל בשיחות של תקופת הקיץ, הרב מאוד מאוד הדגיש את העניין של צניעות. כיוון שהאישה היא עיקר הבית, אז הנהגה שלה מאוד נוגע לכל הבית. אישה מתנהגת בצניעות כמו שצריך, אז זה משפיע על כל הבית. ולפעמים זה קשה מאוד. ברחוב, הפעמים לא הכי טוב. בכלל נהיה מצב, בכלל בעולם, כל העולם, הירידה של צניות זה לא רק ירידה אצל היהודים, אצל הגויים. פעם הגויים היו יותר צנועים, אז היה ירידה, הירידה מתחילה מכל העולם. אז זה משפיע בכל העולם, אז זה משפיע גם אצל היהודים, בחנויות קונים, אז זה... עד כדי כך שהרב כותב באיזה מכתב שהצניות זה מחלה מדבקת. פשוט מחלה מדבקת. רואים את זה ואת זה, זה משפיע. זה דבר שמשפיע, זה דבר... שזה הרב פעם כתב שצריכים להשפיע על, על אלה שעושים את המודה, לעשות מודה בצורה צנועה. כי אותו מודה שאפשר לעשות בצורה לא צנועה, אפשר לעשות... להשפיע. אלה שיש להם כוח להשפיע, שישפיע. אבל לפעמים, לפעמים ללכת בצניעות, כשזה לפעמים קשה, צריכים ללכת למצוא בגדים מיוחדים, צריכים לתפור דברים, זה במקשה. אבל יש, זה עיקר הבית, והחשבור משלם. לאחרונה התפרסם סיפור מאוד מעניין, שזה רואים מה זה, כשבת ישראל מבטרת על עניינים של צניעות, שקדוש ברוך הוא מחזיר. סיפור, היה משפחה אחת בווינה, שאחד מהבת של המשפחה, ילדה קטנה במשפחה, זה היה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, שתה קטנה, והיא מאוד הייתה מפותחת בקול מוזיקלי, ובבית ספר שהיא למדה, בית ספר שהיא למדה, אז היא הייתה כל פעם שעושים שרים ביחד בבית ספר, קטנים, אז היא הייתה העיקר שמנגנת והייתה מיוחדת. אבא, יהודי מכובד, יהודי עשיר, מחשבי הקהילה בווינה, משפחה היה להם בית כנסת לבד. אז האבא, אמרו לאבא, היה כדאי שתשלח את הבת, ללמוד פיתוח קול, כי כל הדברים היפים האלו מתקלקל אם לא מאבדים את זה, אם לא שומרים על זה. אז הוא שלח אותה באמת ללמוד פיתוח קול, והיה לה חוש מוזיקלי גם בכלים, התחילה לנגן על כלי זה, כלי זה, כלי זה. וככה היא עלתה בדרגה אחרי דרגה במוזיקה. עד שהתחילו לקרוא לה מחוץ לבית ספר, כאן ושם, שם וכאן, לא כל מקום היה המקום הכי איי-איי-איי. ועד יום אחד היא מקבלת הזמנה להיות חלק מהמקהלה של המלוכה באוסטריה. כמובן, המלוכה שם זה לא יהודים, זה הכל גויים והכל זה. וכשאם הבת ילך לכזה מקום, זה סכנה בכלל שהיא תישאר ביהדות. אבא נהיה מאוד שבור, והבת רצתה ללכת, זה היה סכנה לכל היהדות שלה. אז הוא הלך לרב, אחד מהרבנים בווינה, שקראו לו רב שלוי מבוימגרטן, הוא שאל אותו מה אני עושה כאן. אז הוא אמר לו, תשמע, זה בעיה רצינית, זה מאוד קשה להוציא מבחורה שיש לה את הכישרונות של מוזיקה וזה וזה, זה מאוד קשה להוציא אותה מדברים כאלו, בפרט עכשיו קיבלה כזה הצעה, שזה צריכים איזה צדיק, איזה אדמור גדול, קדוש, אחד שיכול לעבוד על זה. אז הוא הציע לה ללכת לאדמור מקופישניץ. אדמור מקופישניץ זה שהיה כאן, האבא שלו, הוא היה נכד של הרוז'ין, היה אדם גדול. אז הלכה לקופישניץ הרבה. קופישניץ הרבה אמר לאבא, תביא את הבת שלך אליי, ואני מקווה להשפיע. הבת הגיעה, שאל אותה, אתה הולכת לזה? התחיל לדבר איתה על הנושא הזה. הוא ראה שזה לא בקלות. אז הוא אומר לה, תשמעי, יש תפילה שכל אישה בישראל מתפללת. מי אז? סור אימנו, סור הריף כרוך לרליה, ועד הורינו, כל אימא, מתפללת, הלוואי שיהיה לי ילד שיגדל גדול בתורה, ביראת שמיים, כל המעלות, כל אמא מתפללת. כמה אמאות זכו לזה? כל דור, כמה? יש כל הדורות, ממתן תורה עד היום, מאברהם יצחק ויעקב עד היום, כל דור יש יחידים, יחידות של מסר. אני מבטיח לך, אמאת, תפסיקי כל התזמורת וכל הדברים וכל הנגינות וכל הדברים האלו ותחשבי למצוא שידוך ולהתחתן ולהקים בית יהודי, אני מבטיח לך שאת תזכי לכזה בן. כך הוא אמר. ובאמת היא הפסיקה והתחתנה ובאמת זכתה שיהודי שקראו לו הרב ווזנר בני ברק שנפטר עכשיו לפני כמה חודשים, היא האימא של הרב אוזנר. פעם נכנסו לרב אוזנר, מעניין מאוד שהיא לא דיברה מזה בכלל, היא אף פעם לא דיברה מזה, כי לא רצתה. יש אחד מהבעלי מוסר, הוא שמע פעם בווינה, שמע את הסיפור, אז הוא נכנס לרב אוזנר לשאול אם הסיפור האמת. הרב אוזנר אמר שאימא שלו לא דיברה מזה כמעט, אבל דבר אחד אימא שלו אמרה לו כל פעם, תשב ותלמד, אתה לא יודע מה הקרבתי בשבילך. יש כאלו שגורסים שזה לא היה קופישניץ, זה היה חפץ חיים, אבל זה לא משנה הפרטים. אבל זה שוויתרה, עניין של לא לשיר, ושזה היה ניסיון, בן אדם שיש לו את החוש המוזיקלי, מבקשים איזה קריירה וכל הדברים לוותר, מה יותר קשה? העניין הזה, ומבטרים, זוכים ליותר. מעניין מאוד שלא מזמן הודפס מכתב, בשיחות של הרבה הדפיסו מכתב, כשזה היה בשבועס, היה קהילה אחת, קהילה חבדית, כתבה מכתב לרבה, שיש בעיות בפרנסה בקהילה שלהם. הם מבקשים ברכה, עיצה, פרנסה. הרבה כותב להם לפי הבקשה שלכם וזה, הרבה אומר, יש דבר אחד, אתם שואלים מה קרה, מה העניין, אז אני רוצה להגיד לכם, לא רציתי להתערב, אבל אתם כבר שואלים, אני אומר לכם, הבעיה זה שחסר בעניין של שיטלך, העניין של צניות בסערת הראש, בשביל זה חסר בפרנסה. ככה הרבי כותב, זה מכתב שהודפס עכשיו בשיחה שיוציאו בשבועס של האק, וזה בשפה שמכתים כל שעבר, זה המכתב שמוציא. זאת אומרת, שהעניין של, זה, יש לזה השפעה פשוט על הפרנסה של כל חיי יום יום. בכלל ידוע האמרה, אם רוצים ילדים יראי שמיים, זה תלוי באמא. האמא מחדירה בילדים תיראת שמיים. רוצים ילדים תלמידי חכמים, זה תלוי באבא. האבא שישוב ולומד, זה דוגמה חיה לילדים, הוא לוקח את הילדים, וזה גם מעניין מאוד. כשאין בית ספר, או זה יום שאין בית ספר, כשאבא לוקח את הילד ללמוד משהו מעניין, הילד יזכור את זה כל החיים. כשאבא אומר לילד אחרי יום ישיבה, בוא נחזור את הגמרא, בוא נלמד את זה, הוא לא כל כך יאהב את זה. אני זוכר שהייתי במשושן פורים, אומר לילדים שלי, אומר להם, תדעי מה, בוא, נתחיל ללחס פסח, 30 יום לפני החג, קצת, כן, זה היה אקסיידינג, אמור בחלמות, בוא נלמד ספר מסוים, זה אקסיידינג, זה הם זוכרים. יש דבר, יש זמנים, בזמנים של הקיץ, כשלוקחים לימוד מיוחד, דבר מעניין, עושים את זה חשוב, עושים איזה עסק, זה הילד יזכור את זה. בכלל פעם צלצל על האברך, אברך מלייקפוט, צלצל עליי. יש לו בעיה. זה אברך שקשור לחסידס, יש לו שירותניה, הוא מקורבים לחב"ד. אברך, הוא לומד עם ילד פרטי. יש לו תלמיד פרטי בלייקפוט שהוא לומד איתו. הוא אומר, והילד אין לו יראת שמיים, לא מעוניין בלימוד. הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע מה, איך ניגשים אליי. צלצל אליי, האברך הזה, מה עושים? איך אפשר להכניס לילד אהבה לתורה ולמצוות, אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה ליראת שמיים, לרצות ללמוד, ילד לא מעוניין. הוא אומר, לומד איתו, לא מעוניין. והילד אחרי במצווה, מה עושים? שואל אותו, תגיד לי, מה אתה לומד איתו? אני שואל את האבא, מה אתה לומד איתו? הוא אומר לי שהוא לומד איתו, לפני הבר מצווה, האמא אמרה שהוא צריך לסיים מסכת. כי בבר מצווה שם, בסביבה שלו, כל ילד עושה סיום. הוא גומר מסכת בתוך הבר מצווה. והילד אומר, לא מעוניין. אני לא מעוניין לעשות סיום בבר מצווה שלי. לא אכפת לי, לא יעשה סיום. וכאן האמא אומרת את זה, וכאן האמא אומרת את זה. אומרים לילד ללמוד דברים שהוא לא מעוניין. אמרתי לו, אתה יודע מה, יש לי רעיון. לא יהיה לו מלמד דובו שלי בחופץ. אולי תנסה ללמוד איתו משהו אחר. האמא כן רוצה, לא רוצה. האמא רוצה ילד שלא רוצה כלום. זה משפיע על היראת שמיים, משפיע על הכל. לך יש את הזכות. אמרתי לו, אני אמרתי לו, אולי תלמד אותו קצת חסידס ככה בעקיפין, תדבר איתו. אמרתי, לא רק, אתה באמת מצד אחד צריך רק ללמוד אותו מה שאתה צריך ללמוד, אתה לומד לעצמך תניה, תן לו גשמק ביידישקייט, תדבר איתו. מורה פרטי גם מדבר עם התלמיד קצת, אבל מה שילמד איתו, אמרתי לו, קח חומר דבר שהוא יהיה מעוניין. אמרתי לו, אולי תלמד איתו הלכה, אולי יהיה מעוניין ואחר תשאל אותו. מצלצל עליי בעוד שבועיים, הוא אומר, אני לא מאמין, לא מכיר את הילד הזה. הוא אוהב ללמוד, נהיה יותר רציני, הוא התחיל ללמוד את ההלכה. הוא אמר לי, אמא, תשמעי, הוא לא מעוניין בכלום, גמרא לא מעוניין, לא מעוניין כלום. אני מתחיל ללמוד את ההלכה, וזהו. אם לא, אני מפסיק ללמוד איתו. הוא אומר, תשמע, מה שאתה ללמד איתו, הכל רבע. התחילו ללמוד איתו ההלכה. וזה הלך מאוד טוב, והילד השתנה. לא, אילם, ילמד עוד דובר שלי בחופץ. הוא אומר, עד כדי כך, שהגיע בשבוע לפני קמפ, אז הוא אמר לו שלא היה חדר ולא היה, ועוד לא התחילו את הקמפ שם. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, הוא אולי נלמד משהו מעניין יותר. בוא נחנות ספרים, נסתכל על בהלכה, משהו מעניין. אז הם מצאו ספרים של הלכה שבס בתמונות. וואה, זה הכי מעניין. קנו את הספרים האלו, ועברו כל הפיצ'יפס, כל ההלכות האלו. הילד היה ילד אחר. לפעמים לוקחים ילד, נותנים לו לימוד מעניין, וזה זוכרים, זה זוכרים. אפילו עם תלמידים, לפעמים לוקחים תלמידים, היום נלמד משהו מאוד מעניין. וזה לוקח את התלמיד בעולם אחר. היה זמנים שהייתי לומד פעם בשבוע עם תלמידים, מי שהיה מעוניין, אור החיים הקדוש. הם מזכירים לי את זה עד היום. זה היה כבר, הייתי מגיע מיוחד לישיבה, יום חמישי בלילה, אז היה זמן שבאו לה, היה לי בית כנסת, באו לה בית כנסת, נתתי קצת ערי, וקצת קרקס, וקצת שתייה. למה לא? אבל זה מעניין. אחד נולמד משהו אחר, לימוד מיוחד. כשעושים לימוד מיוחד, שזה לא הכרח ולא צריכים לעבור, אם אתה רוצה תעבור, אם לא רוצה לא תעבור, זה עושה חשוב את הלימוד. וזה החוכמה של הקיץ, ההורים. כמו שהרב אומר, סיפורים, לקטנים יותר סיפורים. וזה דבר, חול המועד, הרב כותב, פסח צריכים ללמוד, זה צריכים ללמוד. אבל אפשר לנצל את זה בדברים מיוחדים. לימוד מיוחד. אומרים לילד, בוא נכין אותך לשנה, בוא נלמד. לא כל דבר לא תופס אותו, על הפעמים. בוא נלמד איזו סוגיה מיוחד, שלא למדנו את זה אף פעם. משהו בקודשים, או משהו בזה, עם ילד כישרוני. זה תופס אותו, בוא נלמד, דבר שלא לומדים בישיבות. נעבור על עניין, יש מעניין מאוד, יש ספר על כללים. יש ספר שכחתי את השם הזה, לא משנה, ספר על כללים. כמו שהיום יש אנציקלופדיה תלמודית, אנציקלופדיה זה ספר, כסף נבחו. יש ספר כסף נבחו. הרב פעם אמר, הבוחר צריך דף תריילינג עם בית מדם סייפה. בחור צריך להיכנס למיטה עם הספר הזה. זה ספר הערכים שלו מאלף עטף, והוא מאוד קצר, לא כמו היום זה עולם המרחיבים. קצר. כל נושא, נושא הזה, מאלף עטף, כל מיני נושאים. הרב אומר, בחור היה צריך להיכנס למיטה עם ספר כזה. כסף נבחון. בחוץ, הגשמה כזך, פותחים ספר, מעניין מאוד. היום יש שאלות ותשובות, מעניינים, של קדמונים, של הדור, 100 שנים קודמים. השאלות לבד מעניין. אפילו לא לעבור את כל התשובות, רק לראות מה המסקנה. יושבים ילד, דברים מעניינים. שאלות ששאלו במשך הדורות, דברים מעניינים. עושים את זה מעניין. כל הדברים האלו זה... ודבר, אני זוכר שהרבא אמר, אני זוכר את זה, לא זוכר מתי הרבא אמר את זה, אבל אני זוכר, שמעתי את זה מהרבא, אני חושב שיותר מפעם אחת. הרבא אומר שבכלל בקיץ להגיע לעבודת השם יותר קל. ובחסיד הזה מבואר, שזה עניין של יושר או יחויזר. או יושר זה קיץ, כי שמש ומוגן הווי אליקים, אין יש לו גילו אליקוס. בקיץ אפשר להגיע לעבודה של שחמין. אנחנו מרגישים הפוך, אנחנו מרגישים כאילו בקיץ הניסיונות, והשברי קיץ, והכל הדברים יותר קשה. אבל למעשה, אז הרב אומר ככה, כל מה שיש בעולם, מגיע מהתורה, מגיע בחלק הרוחני. הרב אומר ככה, רואים למעשה אחד שצריך לנסוע, לעשות מובינג, ממקום למקום, מתי עושים את זה בקיץ? כי הדרכים הם יותר קלים, יותר טובים, יותר קל להעביר דברים ממקום למקום בקיץ. מאיפה זה נובע? כי ברוך נהיה לעשות דברים, ללכת ממקום למקום, לעבור במקום למקום, אז זה יותר קל. זה הכל מגיע מרוחניות, בחלק הרוחני. רק מה? למעשה רואים שזה יותר קשה. למה זה יותר קשה? זה יותר קשה בגלל שזמן מיוחד ללכת ולהתקדם בעבודת השם, אז השטן מכניס יותר כוחות. לא שזה יותר קשה, בעצם זה יותר, יותר בקלות. רק בדווקא כאן מכניס השטן כוח. אבל זה לא האמיתיות הדבר. האמיתיות של הדבר זה באמת יותר קל להגיע לעבודת השם. זה מה שהרב אומר, גם כמנוגע לפרקי אבות. כל העולם אומר, למה אומרים פרקי אבות פרקי אבות בימי הקיץ? פעם אמרו את זה רק להכנה למתן תורה, אבל הרבי ייסד את זה שאומרים כל הקיץ. אז אומרים המפרשים, אומרים, כי בקיץ מתחיל כל התאוות, כל הפיתוח של הגוף, אז צריכים להרגיע אותו. אומרים לו, כך נגיד פרקי אבות, תדע לך שזה לא פשוט, צריכים להתחזק. אז זה מראה במצב כזה כאילו ירידה. הרב אומר ביוק הפוך. פרקי אבות לומדים בגלל שהגוף הוא מתפתח. באמת, הגוף מתפתח בקיץ. בקשמיות הגוף מתפתח. זה הסיבה שילד רוצה לצאת, רוצים פארק, רוצים זה. כי יש לו בטבעיות את ההתפתחות שלו. שזה כל העניינים של הקיץ זה בגלל בטבעיות של הגוף שהוא רוצה לצאת. רוצה להתפתח. אז הרב אומר ככה, מה הסיבה שאומרים את המשנה שהוא ברכה מסכת סנהדרין, כל ישראל יש שם חלק לעולם הבא, מה זה קשור בכלל לפרקי אבות? אז הרב אומר, למה? כל ישראל יש לו חלק לעולם הבא, אז הרב מסביר, כל ישראל זה העולם הבא, הפירוש הוא לא מתחיל. הוא לא מתחיל, והרב מביא ראיה, בגלל שכותבים מאלה שאין להם חלק לעולם הבא, זה שלא מאמין בתחייה סמייסה. אז ראיה של אוי למה הבא במשנה הזאת, מדברים על תחייה סמייסה. אז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כשמדברים על עניין של גן עדן, אז אומרים מי יעלה בהר השם? לא כל אחד זוכה לעלות להר השם. גן עדן לא כל אחד זוכה. אבל שייקן לגבי אוי למה תחייה, כולם יקומו. למה זה? גן עדן זה עניין של נשמות יושבים ונהנים מזיו השכינה. זה עניין של השכר על כוונות המצוות, על לימוד התורה, עניין של דברים יותר של מחשבה. אוי לא מתחיה יהיה השכר על מייסי המצווס שעשינו פיזי עם הגוף שלנו. זה אוי לא מתחיה. כל ישראל, אפילו פה איש ישראל מלא מצוות כרימון. כל יהודי עושה מצוות למעשה. כל יהודי קשור למעשה המצוות. אז לחורה, מצד אחד, נשמות ישו בגן עדן אלפי שנים, עולים מדרגה לדרגה כל יום, וביורצת עוד יותר גבוה, ועוד יותר גבוה, ושורחים מחיזה די אלמה, ומגן עדן לגן עדן עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. ובסוף אומרים, לרדת לעולם הזה, אז רואים מזה שהעולם הזה זה העיקר. וכשאומרים מחסידס, דווקא בעולם הזה לוקחים עצמוס. אשר קדישונו במצוו יוסף וציוונו, יהודי מקיים את המצווה, הוא נהיה אחד עם הקדוש ברוך הוא. יופי שהארץ בואי למדה מכל חי אלו מעבור, כי אני בגשמי אז. יהודי תופס את הקדוש ברוך הוא, שזה אין בכל הגן עדן, זה כלום. גן עדן זה האורד, האורד, האורד. אבל מה זה, אפילו גן עדן אליין. יהודי עושה מצווה אחת, לוקח את הציוונו, בזוהר הקדוש כתוב, צו סבר חיבות, אני אחד עם הקדוש ברוך הוא, דווקא למעשה המצווס. זה רואים את המעלה של מעשה המצווס. זה אומר הרבה, זה ההקדמה לפרקי אבות. אומרים ליהודי, תשמע, אתה יודע מה הגוף שלך מתפתח, אתה יודע מה הכוח של הגוף שלך, דווקא מהגוף אתה זוכה, כל ישראל יש לו חלק לעולם הבא, בזכות זה שאתה מקיים מצוות עם הגוף, עם הכוח הפיזי של הגוף, בשביל זה אתה תזכה לכל הכוחות שיש לך. זה כל העניין של פרקי אבות. לא בגלל שאתה גרובר יונג, הגוף שלך מתפטר בצורה שצריכים ככה להכניס לך כמה פשע לך, שאתה צריך להירגע. לא, אומרים לו, תראה את המעלות שלך, מעלות של הגוף היהודי. אין דבר יותר גדול מגוף יהודי, ודווקא הגוף היהודי מתחבר לעצמוס. נהיה אחד עם הקדוש ברוך הוא דרך תורה ומצוות. הוא בעצם אחד עם הקדוש ברוך הוא, בעצם. ישראל הרי סביב של כולו אחד. אבל לגלות את זה, זה דווקא על ידי התורה ומצוות. אז דווקא בקיץ, דווקא ימי הקיץ, מביאים את העניין הזה, את המעלה של הגוף. וכשזה ננצל בצורה הכי נכונה, להביא את זה, לגלות אצל הילדים, לגלות את זה אצל עצמנו, אם אנחנו מגלים אצל עצמנו, זה מגלים אצל הילדים גם כן, את הכוח המיוחד הזה, את המעלה, שדווקא על ידי מית, דווקא על ידי תורה ומצוות שמקיימים בתוך הגוף, ודווקא על ידי, בזמן הריק, להחדיר בילדים את האהבה לתורה, אהבה למצוות, לעשות איתם מבצעים. לא צריכים מבצע בבית ספר, לפעמים מבצע בבית יותר חשוב מכל המבצעים של הבית ספר. לא פעם אחת דיברתי, ילדים לא אוהבים להתפלל, לא אוהבים דברים מסוימים. עם מבצע יפה, בצורה יפה, לא להכביד, בצורה יפה, וזה מעניין, ומעריכים אותם, ונושאים אותם כל מיני דברים. ולפעמים נותנים טיול לילד, נותנים לו טיולים, לא הבית ספר נותן את הטיול. אני נותן את הטיול, ואני נותן את הטיול בצורה נכונה, בצורה... ובתוך הטיול אני מדבר איתו, מכניס את התאירת שמיים, זה משפיע יותר מהכל. השם יעזור שבאמת יהיה לנו קיץ בריא ושמח, כלשון של הרב, הגזונט מזומר, שבאמת נזכה, כמו אנחנו עכשיו ימי הכנה לגימול תמוז, שבאמת נזכה, נחיה עם הרב, הרב בתוכנו, נמצא בתוכנו, לחיית עם הרב, וכל הברכות שידים מתברכים, שבאמת קיץ שמח, קיץ בריא, ושבאמת יהיה לנו נחת אמיתי, כל הילדים. Amen.